הכל חי אונליין 93fm.co.il. לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. אני חוזר, ערב שבת שלום, ערב. השבוע כבר יש לנו ערב שבת שלום, יותר גדול בחמש דקות מהערב שבת שלום של שבוע שעבר. אז אם ימי שישי מתארחים, נו, נחמד, לא? בסדר, יש יותר הרבה זמן להכין, אבל רבותיי, זה הבה תליה. אם ימי שישי מתארחים, אז לילות שבת מתקצרים. השבת מתארכת, מוצאי שבת מתקצר. בקיצור, תמיד אתה רוצה ממקום אחד, אתה חייב לשלם את זה במקום אחר. בכל אופן, השבוע יש לנו ערב שבת שלום. אנחנו נכנסים עכשיו לחומש חדש. החומש שהראשונים קוראים לו החומש של הגאולה. שבוע שעבר, בשבוע שעבר גמרנו, כן, את כל חומש האבות, מבריאת העולם עד וישם בארון במצרים, שיוסף מת, זהו נגמר, והשבוע אנחנו נכנסים לחומה שנקרא גאולה. אתה מתחיל לקרוא את הגאולה, היא לא נראית כל כך גאולה, זה נראה דווקא די עצוב. וימררו, חיים קשים, פרח, לבנים, מי שקורא את החומש, זה מילא, קצת, לא נורא. קרא את הגמרא במסכת סוטה, זה קצת יותר מפחיד, אבל אם נקרא קצת את המדרש רבה, וואו, רבותיי, זה די מזכיר סיפורים של יומנים, של ניצולי שואה. איזה קטסטרופות, איזה רוע לב, איזו אטימות, איזה רשעות. היהודים סבלו את זה, אבל כשמסתכלים בתוך המאורעות, הם נראים קשים. אבל כשמסתכלים בפרספקטיבה יותר רחוקה, אז הכל מתורגם אחרת. כל חומש שמות, כל פרשת שמות, ואחר כך פרשת וערה, בו בשלח, זה בעצם אגדה של פסח. באגדה של פסח אנחנו לא בוכים, לא מצטערים, זה לא תשעה באב. להפך, היום החג הכי, 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 אגדה של פסח. למה? כי כשאנחנו נמצאים בתוך המאורעות, אנחנו לא יודעים לראות נכון את התמונה המושלמת. בתוך המאורעות, למשל, מישהו נוקטים לו דף גדול, שמים לו אותו קרוב לעיניים, הוא לא רואה כלום. תרחיק אותו 20 סנטימטר, הוא מתחיל לרחוק, מתחיל לראות. תרחיק אותו מטר, או עכשיו רואים. כשנמצאים בתוך המאורעות, זה כמו דף בתוך העיניים, מול העיניים, ככה קרוב, מרחק של סנטימטר אחד, לא רואים כלום. אבל אחרי שמתרחקים קצת, פתאום התמונה מתבהרת. אז כך זה בכל דבר. המאורעות בזמנם קשים, גם היום אותו דבר. אנחנו עכשיו על גבינו, מתרחשת, לא יודע, הייתי קורא לזה הגאולה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל לכאורה מה שכאן מתרחש עכשיו מעל גבינו, זה בעצם הפעימה הכי 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 גדולה של ההיסטוריה. כל ההיסטוריה כולה, בריאת העולם, אדם הראשון, גן עדן, שט, נוח, קין והבל, אברהם אבינו, לא יודע, תחפשו בהיסטוריה, כל מיני נקודות שאם יתנו למישהו, אתה יודע מה, תסרוק, תזכור, תן ככה סקירה קטנה לכל העולם בעמוד אחד. אז הוא יצטרך לדלג על הרבה דברים חשובים, אבל הוא ייתן חצי מילה, אברהם, יצחק, יעקב, משה רבנו, ישעיהו הנביא, בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, כל מיני נקודות, רבי עקיבא, רמב״ם, הגאון מווילנה, בעל שם טוב, יש כמה נקודות חשובות בהיסטוריה שאי אפשר לדלג עליהם, ויש כמה נקודות בהיסטוריה שאם אתה נותן לי ספר של 80 כרכים, כל כרך 800 עמודים, יש לי זמן לטפל גם בו וגם בו, אבל אם אתה מבקש שאני אקצר, אז אני מוכרח לדלג, רק לגעת בדברים שהם באמת, 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 הרי משמעות. רבותיי, בעוד 200 שנה, כבר יהיה בית המקדש השלישי, יהיה תחיית המתים, יהיה כבר, אני יודע, זה כבר יעבוד, זה כבר יעבוד הרבה זמן, זה כבר כאילו אנחנו נהיה רגילים לזה, זה כבר טבעי כזה. ואז ייקחו מישהו ויגידו לו, תתן סריקה, סקירה קטנה על כל ההיסטוריה, על כל 6,000 שנה האחרונות. אז הוא יעשה אותו דבר כמו שאנחנו עכשיו עושים. נכון, נדבר על נוח, אברהם, יצחק, יעקב, קריאת ים סוף, בית המקדש הראשון, בית המקדש השני. אבל רבותיי, יש המון 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 פרטים חשובים שהוא ידלג. נכון? אבל יש משהו שהוא לא ידלג, את הגאולה, את משיח, את מה שהיה אחרי השואה, עד שהגיע המשיח, את השלב הזה, הוא חייב לתת לו איזה שורה או שתיים, חייב להתייחס, נכון? אין ברירה, אין אפס, זה 100%. חייב להתייחס. למה שאנחנו עכשיו נמצאים פה, המעמד הזה, הבלגן הזה, לא יודע, חייבים להתייחס, אנחנו כאן עכשיו עושים איזושהי פעימה חשובה, גדולה, משמעותית בהיסטוריה. מכיוון שאנחנו בתוך המאורעות, אז אנחנו לא יודעים לתרגם אותם נכון. אנחנו היום יושבים בליל פסח, בליל סדר, מסובין, ארבע כוסות, אגוזים, הילד שואל שאלות, מבטיחים לו לאפיקומן, אופניים, שלושה גלגלים, איזה יופי, כולנו בגדים לבנים. רבותיי, בואו ונחשוב לרגע איך נראו היהודים כשהם יצאו ממצרים. הם גם ישבו ככה מסובין עם האפיקומן, עם ארבע כוסות. מה פתאום? 20% מהיהודים נשארו במצרים. לכל אחד היה זה, אתם יודעים מה זה 20%? אחד מתוך כל חמישה. מתוך כל חמישה באוטובוס יש 50 אנשים, כן? אחד מתוך כל חמישה, רבותיי, 10 אנשים, אוטובוס ידרדר לתהום, 40 אנשים יצאו ברוך השם בריאים ושלמים, ו10 אנשים נהרגו. זה אסון. זה אסון, זה מה שקרה שם. אחד מכל חמישה מת שם במכת חושך. כלומר, לכל אחד היה איזה קרוב משפחה שלא בא. אחר כך אלה שכן באו, איזה בלגן, הילד בוכה, וכאן שכחו, וכאן החמור לא רוצה ללכת, וכאן בגדיכם, וזה, ואין את הפלסטר שכחו שם, וכאן פצע, מה משה רבנו הזה רוצה מאיתנו? איזה קשיים נוראים. הקשיים האלה היו כל כך נוראים, עד שהקדוש ברוך הוא שולח ביד ירמיהו הנביא, ואומר, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. הקדוש ברוך הוא זוכר לנו לטובה את הקושי הנורא הזה שהיה לנו שם במדבר. נכון, זה עבר, אנחנו עכשיו יושבים, איזה יופי. אנחנו עכשיו נמצאים באותו מצב שנמצאו היהודים בזמן שהם יצאו ממצרים. היה קשה? כן. קשה מאוד? כן. היה כדאי? כשמסתכלים רטרואקטיבית, אנחנו אומרים לאלה שיצאו ממצרים היה כדאי. כשמסתכלים על מה שקורה פה היום, אנחנו לא מבינים, לא יודעים לאיפה זה מוביל. אבל הנביא מבטיח במפורש, תקשיבו מילים. ברגע קטון עזבתיך, וברחמים גדולים אקבצך. בשצף קצף, ברגע קטון. כלומר, מה שאנחנו עכשיו מרגישים את כל הבלגן והאסתר פנים, זה ביחס להיסטוריה רגע קטון. רגע קטן, צ'יק, לרגע, וכנגד הרגע קטן הזה, ברחמים גדולים אקבצך. על כל שנייה של צער, יש לנו 100 מיליון טון נחת. על כל רגע של צער, יש לנו 1,000 טון זהב. לא יודע איך לתרגם את זה, אני סתם מקשקש עם מספרים. בכל אופן, אנחנו עכשיו נמצאים בחומה של הגאולה, בתקופה של הגאולה, בהיסטוריה של הגאולה. לאיפה זה יוביל, רבותיי? אני לא אוטיסט ואני לא נביא ואני לא יודע. אם ימח שמם וזכרם הסונאים שלנו יצליחו לעשות לנו חס ושלום, על לוואי ששום דבר, אפילו שערת ראשו של יהודי לא טיפול ארצה. אבל ברור הוא שבתוך כל הקלחת של כל הבלגן הזה, אשריכם למי שלא קורא עיתון ולא יודע מה קורה שם, ברוך השם, אני גם לא מאלה ששפוטים לגמרי על כל האותיות, על כל האותיות הקטנות כל היום, אבל בכל אופן, אתם יודעים, בתוך עמי אנוכי יושבת, שומעים פה, רואים שם, עוד פיגוע, עוד סיפור, עוד משהו לא נעים, עוד משהו. כל זה, רבותיי, באמת, באמת, באמת מצער, אבל הצער ביחס לשמחה יהיה פסיק, יהיה גרגיר. אנחנו עכשיו נכנסים לחומש של נחמה. לחומה של גאולה, סליחה. נחמה נדבר בקיץ. אז יש כל מיני דברים נורא נורא מעניינים לשים לב עליהם בפרשת השבוע. על חלק מהדברים שמנו לב כבר לפני שנה, ועל חלק לפני שנתיים. לא רוצה לחזור על הדברים של שנה שעברה ושלפני שנתיים, למרות שאם הייתי מגיע עכשיו למקום חדש שעוד לא דיברתי בו אף פעם, את זה מה שהייתי אומר. כי בדרך כלל תמיד מחפשים להגיד את הדברים הכי 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 פיקנטיים. אבל למה לנו לחזור על מה שכבר אמרנו? היה קשה בליל סדר. אתם יודעים למה היה קשה? למה היה, לא בליל סדר, סליחה, במצרים. ליהודים היה קשה. למה היה קשה? כדי שכשתבוא הגאולה, כולם יגידו, חיכינו לך, ציפינו לך, המתנו לך, את הנשמה כבר רוצנו. אם תבוא גאולה לאנשים שלא מחכים לה, שלא מצפים לה, אז מה הם יעשו איתה? תארו לעצמכם שהמשיח היה מגיע באמצע אושוויץ. איך היו מנשקים לו את הנעליים? הוא בא פשוט מאוד, עם גלימה יפה, אומר, רבותיי, באתי לגאול אתכם, להביא אתכם לארץ ישראל. איך היו מנשקים לו את הנעליים? אבל אם המשיח יבוא לאנשים שמשתזפים על שפת הים, ויגיד להם, באתי לגאול אתכם, אז מה אם יגידו לו, רגע, לא עכשיו, רק היום קניתי קרם שיזוף חדש, חכה, שבוע הבא, תיגמר העונה, קניתי כרטיס לכל הזה, אני מנוי כאן ב-VIP, מה? רגע, רגע, יש לנו זמן. נכון, גאולה, אנחנו בעד, אבל בדיוק עכשיו הזמנתי אוטו חדש, עם גג נפתח, בשבוע הבא צריך להגיע. עכשיו תשאיר אותי כאן, לקראת החגים, נקבע על איזשהו תאריך מתי אני מוכן לעלות לירושלים לשמוע על מה אתה מדבר. רבותיי, אולי אני עושה את זה קצת ציני וקצת רשע, אסור לנו להיות כאלה. אנחנו חייבים לצפות לגאולה, לצפות ממש ממש ממש. רבנו החפץ חיים, זכר צדיק לברכה, כתב מאמר ארוך, זה יצא היום כספר נפרד בשם ציפית לישועה. המילה ציפית לישועה זה לא המצאה שלו. כתוב בגמרא במסכת שבת שמישהו מת, אז בגן עדן שואלים אותו שש שאלות. שש שאלות בסך הכל. כדי להגיע לגן עדן, לנצח נצחים, ששנייה אחת של גן עדן שווה 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, מקוואות ובריכות שחייה ואוכל ושתייה ומוזיקה. מיליארד שנים כאלה הם פחות משנייה אחת של גן עדן. כדי להגיע ל-100 מיליארד שנות גן עדן צריך רק 6 שאלות. הרבה יותר קל להגיע לגן עדן מאשר להגיע להיות מזכיר באיזה משרד של עורכי דין, להיות מזכיר על שעות מפוצלות, בלי זכויות, בלי ותק, כלומר דרך כוח אדם, להיות מזכיר באיזה משרד של עורכי דין, על שכר מינימום, בלי ותק, שעות מפוצלות, חצי יום פה, שמה, מתי שרוצה יכול לפטר אותך, אתה חייב למלא קורות חיים בכתב יד כדי לשלוח את זה לגרפולוג, ולהביא לפחות חוות דעת והמלצה של 6 מעבידים קודם, ועוד, מה צריך רבותיי, רק כולה להיות מזכיר, תת מזכיר באיזה משרד קטן, של עורכי דין, את הנשמה יוציאו לך, אתה תראה את העיניים מאחורה, אני תעד שתגיע לשם. וכדי להגיע לגן עדן, שום דבר. 6 שאלות, ורבותיי, תאמינו לי, לא עכשיו אני מלמד מסכת שבת שיעורים באגדות חזל, להציג אותם ולהסביר אותם, צריך גם את זה לעשות פעם באיזשהו שלב, אבל בסך הכל 6 שאלות, פשוטות, קטנות, קלות, שכל אחד ואחד מאיתנו מקיים אותם באופן טבעי. אפשר להיעדר יותר, אפשר פה, אבל בגדול איש בל ייעדר. אלה 6 השאלות ששואלים אותנו כדי לזכות להגיע לגן עדן. מה זה גן עדן, רבותיי? אם אני הייתי יודע הייתי מסביר לכם, אבל איך אני יכול לדעת אם כתוב על גן עדן במפורש עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למצפים? אף אחד לא יודע מה זה גן עדן, אפילו הנביאים לא יודעים מה זה גן עדן, רק הקדוש ברוך הוא יודע. אבל כולם יודעים שזה משהו, 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 משהו. אז להגיע לגן עדן הזה יש 6 שאלות קטנות, אחת מהן היא ציפית לישועה? אז על הציפית לישועה הזה מרן החפץ חיים עשה מאמר קטן, חריף, נוקב ויפה, ואנחנו עכשיו נלמד את חומש שמות ונשאל האם עם ישראל במצרים ציפו לישועה, והתשובה כן. למה? כי היה להם רע, היה להם קשה. כשטוב לנו אז יש כמה צדיקים שיודעים לצפות לישועה אפילו שטוב להם. אבל רבותיי, אני ואתם ואנחנו, הלוואי, הלוואי, הלוואי. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא עושה שיהיה טיפה קשה. המשכורת בסדר, אבל החודש מדי ארוך. לא מצליחים לגמור את כל מה שצריך אלמנטרי. פה יש בלגנים כאלה, שם הילדים, ילדות, בריאות, עניינים, סבא, סבתא, בצורפת, אנטיפאדה, לא יודע, כל אחד ואחד ומה שמלחיץ אותו הבלגנים שלו, וכל אלה רבותיי הם פסיעות לתוך הלב שלנו, כל אלה מכניסים אותנו טיפ טיפה יותר עמוק, לצפות, להבין, זה לא מצב נורמלי, לא של העולם ולא של עם ישראל. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם על יום יום, יום יום אחרי שהוא גמר, הוא אמר, וירא אלוקים את האור כי טוב, וזה כי טוב, עוד פעם כי טוב, כי טוב, ביום שלישי היה אפילו פעמיים כי טוב. וכשהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, במסקנה הסופית, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. רבותיי, אם היה כתוב והנה טוב, זה מצוין, לא? מה יכול להיות יותר טוב מטוב? טוב זה טוב. מוסיף התורה, לא, 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 זה לא רק טוב, אלא טוב מאוד. מה זה מאוד? מאוד זה, אני לא יודע מה זה מאוד. זאת אומרת, נראה גם כן שבני ישראל, שהמצרים והימררו את חייהם, בזהו, אז שם כתוב, גם כן היה שם מאוד מאוד, משהו קשה מאוד, אבל עוד מעט, רגע, לאט לאט. הקדוש ברוך הוא רואה, אומר שכל העולם טוב מאוד. מה זה המאוד הזה? מה זה מאוד? אם כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך, אני צריך לכבד קצת? לא. אני צריך לכבד מקסימום. למרות שלא כתוב, כבד את אביך ואת אמך מאוד. כבד את אביך ואת אמך, זה מספיק. כתוב, שמור את יום השבת. אז אני צריך לשמור קצת או לגמרי? לגמרי, נכון? למרות שלא כתוב, שמור את יום השבת מאוד. זאת אומרת שגם בלי מאוד זה מקסימום. אז מה זה המאוד הזה? כדי שנראה מה זה המאוד הזה של וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, אני חייב ברשותכם לסטות לשנייה מהנושא, ולספר לכם שיש עוד מקום שכתוב מאוד, ולא רק כתוב מאוד, אלא כתוב מאוד מאוד. יש קצת מקומות כאלה. כשבני ישראל פרו וישרצו, תחילת פרשת השבוע כתוב, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו במאוד מאוד, הרבה 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 עוד מעט נראה מה זה. כשיהושע וכלב חלקו על המרגלים שהוציאו את דיבת הארץ רעה, הם אמרו, טובה הארץ. נו, נו, נכון, 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 כן, 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 יפה מאוד. טובה הארץ מאוד, מאוד. ויש בעוד מקום כתוב, ונשברתם מאוד לנפשותיכם. מה זה מאוד? אם היה כתוב ונשברתם לנפשותיכם, הייתי חושב שמותר לאכול מסמרים? מותר לשתות נפט? מותר לשבת על התנור החם? לא. למה ונשמרתם לנפשותיכם? אתה חייב לשמור על הבריאות שלך. אז מה זה מאוד? מאוד. זה נקרא שבכל מה שקשור לנושאי הבריאות, אתה צריך להיות פנאטי. לא ממוצע ולא פחות או יותר ולא יהיה בסדר, אלא מה שקוראים בעברית עממית ראש בקיר. פנאטי, פנאטי, פנאטי. לך ל-50 או ל-100 או ל-300 תזונאים ורופאים, ותשאל אותם בדיוק מה בריא ומה לא בריא, מה מותר ומה אסור, מה צריך ומה לא צריך, ושיתנו לך טבלה מדויקת, כמה פרוסות וכמה מרגרינה וכמה חמה וכמה בשר וכמה דגים וכמה ירקות וכמה ללכת, הכל, ואל תזוז ממה שהם אומרים לך אפילו לא מילימטר אחד. רבותיי, אני מסכים שאני קצת מגזים, אף אחד לא מקיים את זה, אבל בכל אופן כתוב שצריך לשמור מאוד מאוד. מה זה מאוד מאוד? פנאטי. למשל, מה אני אגיד מה למשל, הרביצו לי, אני כבר כמה פעמים אמרתי משלים, ואנשים לא ממש הרביצו לי, אבל לא אהבו את זה, אבל אתה יודע מה, אל תאהבו, יאללה, בקו וחוד מעט שבת, בשבת לא מעשנים, למשל סיגריות, ונשמרתם לנפשותיכם מאוד, תהיה פנאטי. מה זה פנאטי? עכשיו מגיע שבת, אתה לא מעשן? את לא מעשנת? אנחנו לא מעשנים? רבותיי, נשים את הסיגריות בכזה מקום שלא ניגע בהם, עד יום ראשון בבוקר. זה הכל. יום ראשון בבוקר, נעשה חשבון, חושבים מחדש. בכל אופן, נזכור, נכניס את המוצאי שבת, מה בעיה? מבצע. טוב. בכל אופן, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. יש לקדוש ברוך הוא סטמפל, אישור, כל הבריאה כולה, הקדוש ברוך הוא מסתכל בשמיים, מה ברא השם ביום הראשון, מה ברא השם ביום השני, מה ברא השם ביום השישי, את האדם ואת הגן עדן ואת הכל, 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 הכל. עכשיו הוא מסתכל,
מחכך את ידיו בהנאה, נותן ציון וי, טוב מאוד, 10. טוב מאוד רבותיי, בעברית שלנו, היה כתוב טוב, זה נקרא מצוין. הכל בסדר. טוב מאוד, זה נקרא שלא יכול להיות יותר טוב. למשל, אני אתן דוגמה מה אני מתכוון. אני מגיע פה לאולפן, ואני אומר, רבותיי, פה הכל טוב מאוד. טוב מאוד, הכל בסדר. יבוא עכשיו איזה מהנדס אחד, ובמקום המסך של המחשב שרואים איך הקולות שלי קופצים, הוא יבוא וישים מסך יותר גדול, יותר ארוך, עם רגל יותר יציבה, לא יודע מה. אז מה אני אגיד? וואו, שיפרת. עכשיו במקום הכיסא שאני יושב עליו שהריפוד כבר מרות ויוצאים ברזלים כאלה החוצה מהצדדים ואני לא יכול לשים עליהם את הידיים כדי שלא תקרה החולצה, יבוא מישהו וישים כאן במקום זה כיסא קצת יותר אנושי. וואו. עכשיו מיקרופון שאפשר להוסיף עליו כאלה ספוגים מתחלפים שאני לא אצטרך ללקק את הרוק של זה שהיה כאן לפניי וזה שאחריי לא ילקק את הרוק שלי. וואו. בקיצור רבותיי, למרות שבאולפן הכל טוב, יבוא מישהו חכם עם קצת תקציב, יש כאן מה לשפר. אין מקום שאין מה לשפר, נכון? המשכורת שלך היא טוב, בוא נשפר. זה טוב, בוא נשפר. אתה יודע לרוץ 12 קילומטר רצוף, כל הכבוד, שעה שלמה, בוא נשפר. יש מה לשפר, תמיד יש מה לשפר, נכון? אתה בסדר עם אשתך, מביא לה מתנות כל שבוע לכבוד שבת, פרחים ועוד ועוד ועוד. אין מה לשפר, יש מה לשפר. היחס שלך עם הילדים, אין מה לשפר, יש. רבותיי, לא בכל מקום יש מה לשפר. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כתוב, לא כתוב שזה טוב, אלא טוב מאוד. טוב מאוד זה נקרא, אין מה לשפר. האקליפטוסים הם בגובה הכי נכון שצריך להיות. אל תוסיף להם מילימטר ואל תוריד להם מילימטר. הזנב של הקוף הוא בדיוק באורך שצריך להיות. אל תוסיף ואל תגרע. השפם של האריה, הקליפה של הביצה של הפינגווין על הקרח. הכל בדיוק, בדיוק. בן אדם, הגובה שלו 1.75 מטר, לא פחות ולא יותר. השיבולת, החיטה, השעורה, המרחק שלנו מהשמש. כל הדברים האלה בדיוק, 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 בדיוק כמו שצריך להיות. זה נקרא והנה טוב מאוד. כלומר, הכל בדיוק. ורגע, רגע, רגע, הכל בדיוק. אנחנו נשמע איזשהו קטע מוזיקה בשביל התנחתה, בשביל אחר כך שנוכל לשמוע... אוי, שיש דברים שהם קצת לא כל כך בדיוק.
Bala gam besin hoy vetzolo toich eminai am sigilo moy khalo moy khalo boy beshu imateres bala gam besin hoy vetzolo toich eminai am sigilo moy khalo.
Oh,
עכשיו איתכם לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גבהרד.
רבותיי, באמת האם הכל בדיוק? תפתח את העיתון של אתמול, זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. תפתח את העיתון של שלשום, זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. כמה צרות מבית ומחוץ, בלגנים, ירושלים נצורה, ופה פיצוצים, ופה הורגים, ופה מרימים את הראש, וכאן משקרים, וכאן... הבלגנים הם על כל צעד ושעל. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה, זה והיער אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. התשובה היא לא. אלא מה? הקדוש ברוך הוא נתן לאדם שלטון. וכשאדם עושה שטויות, יש תגובה שלילית. ואם התגובה השלילית הזאת יהיה כמו ילדים קטנים בשפת הים עושים בורות, מגיע הרוח בלילה, מפזרת את החול, וזה נגמר, לא רואים כלום. מחר בבוקר, חול חדש, ים חדש, הכל נקי, הכל מסודר. כך בנוי כל הטבע. אפילו איזה תאו או איזה סוס שמת, במשך הזמן הוא מרכיב, אולי אם אוכלים אותו, השמש מפוררת את העצמות, 10-15 שנים הכל נקי. אבל נזקים של בני אדם הם לפעמים בלתי הפיכים. חברה לא טובה, מערכות לא טובות, ואז זה כל כך נהיה גרוע, עד שזה כבר פוגע בנו כבומרנג. ואז מה קורה? מגיד הקרחץ. איי, 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 זה לא טוב. ואז אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, תעזור לנו. פתאום אנחנו, נפל לנו הסימון שיש כתובת בשמיים לפנות אליה. אם הכל היה בסדר, למה אתה צריך גאולה? למה אתה צריך משיח? שהכל לא בסדר, החפץ חיים ידע, הגאונים ידעו, אבל אני איש קטן, לא ידעתי. רבותיי, איך אני יודע שהכל לא בסדר? כשהלא בסדר הזה יתחיל להקות לנו בפרצוף, אז הצימאון לגאולה יתחיל להגיע כבר גם כן מהשכבות העממיות. לא רק רבי שמעון בר יוחאי שמבין מה זה שכינתה בגלותה ומה זה מטרוניתה באפר, כל מיני מילים קשות כאלה גבוהות מהקבלה, הוא מבין בשביל מה צריך את המשיח ואת בית המקדש השלישי, אבל אנחנו האנשים הקטנים, יש מזכורת, יש פועלים, יש הכל בסדר, יש לזה גם משלים יותר מתאימים לתקופה של שלושת השבועות שמדברים על הגאולה. בכל אופן, אנחנו היום נמצאים בגאולה. בתשעה באב, שלושת השבועות, 17 בתמוז, מדברים על איזה משהו כזה שבעזרת השם, בעזרת השם. פה אנחנו עכשיו נכנסים לתוכו. כל העוסק בתורת הקורבנות, כאילו הקריב קורבנות. בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת. בתורת העולה, כאילו הקריב עולה. אנחנו עכשיו עוסקים בתורת הגאולה. זה מתחיל מכך שבני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. מאוד 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 מאוד, רבותיי, זה נקרא שלא היה, לא הייתה שום חריגה. רק מה? לא הייתה חריגה לרעה. בני ישראל היו מחונכים לפטריוטיזם, בית, משפחה, ילדים, זה מה שחשוב. אנחנו נחנך את הילדים היטב. 70 נפש נכנסו למצרים, כל אחד ואחד התחתן, נולדו לכל אחד 12 ילדים, בלי עין הרע, מזל טוב. 12 ילדים, זה נקרא שכעבור דור מ-70 נהיה 700, נכון? כי אבא ואמא, 12 ילדים מינוס אבא ואמא, זה נקרא שמכל שנהיה פי 10 יותר. מ-2 נהיה 12, זה נהיה פי 10 יותר. דור ממוצע הוא 40 שנה, נכון? נכון, אנשים ממשיכים, הזקנים, שיחיו, יאריכו ימים עד גיל 100, 150, 200, 300, אבל אנשים מתחתנים בגיל 17, 18, 19, יולדים נורמלי עד גיל 40, 45, 12 ילדים, ואחר כך כבר הסבא והסבתא מלווים כבר את הנכדים. דור זה 40 שנה. 210 שנים היו בני ישראל במצרים, מאז שנכנסו למצרים עד שיצאו ממצרים. 210 שנים, יש 5 פעמים 40 שנה. כלומר, 5 דורות. מאז שבני ישראל יצאו ממצרים, נכנסו למצרים, עד שיצאו ממצרים, עברו 5 דורות. אם לכל אחד ואחד מאלה של בני ישראל שהתחתנו, מזל טוב, נולדו 12 ילדים. אז כעבור דור נהיה 700. עוד דור, 7,000. כעבור 5 דורות נהיה 7 מיליון אנשים. בלי ניסים ובלי פטנטים. אחד ועוד אחד. מתמטיקה. 4 דורות, 4 דורות, תוסיף 4 אפסים ל-70, נהיה 7 מיליון. 70,000, 700,000, 70,000, 7 מיליון. הדור החמישי הוא 7 מיליון, 7 מיליון אנשים יצאו ממצרים בערך, לפי הסטטיסטיקה ככה, כתוב בתורה שהיו 600,000 רגלי, מגיל 20 עד גיל 60, חוץ מנשים, חוץ מילדים וחוץ מזקנים. אז אם היה 600,000 בחורים, היה ממוצע גם 600,000 בחורות, אז זה כבר 1,200,000. היה גם ילדים, כולם היו זוגות צעירים, אז היה ילדים לפחות פי 10, וזקנים גם היו הרבה. וחוץ מזה ערב רב, מיליונים של ערב רב. כלומר, ואחר כך עוד 20% מתו בימי החושך. כלומר, רבותיי, 7 מיליון אנשים במצרים תוך 200 שנה, זה לא נס. זה נקרא בני ישראל פרו וישרצו וירבו במאוד מאוד. מה זה מאוד מאוד? הלכו בפנאטיות, באמיתיות, האמינו, לא שינו את שמם, לא שינו את מלבושם, לא שינו את מנהגיהם, לא שינו את השפה שלהם, הם נשארו פטריוטים, הם נשארו אוהדי היהדות. לכל ילד שראית במצרים, ילד יהודי שראית במצרים, ידעת, הוא לא יפנה עורף ולא יזייף, ולא יברח, הוא יתחתן עם נערה יהודיה ויקים משפחה, כמה שהשם ייתן לו, 10 ילדים, 12, 15, 30, ממוצע 12 ילדים. כלומר, ברגע שאתה רואה עם שיש לו מטרה ויש לו עתיד והוא מוכן להילחם למען העקרונות האלה, אתה יודע שכעבור 200 שנה אתה מוסיף 5 אפסים למספר שלו. בלי שום בעיה, לא נכון. זה נקרא מאוד מאוד, ישר, 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 ישר. אבל הסיפור הזה היה צנינים בעיניהם של המצרים. למה? לא סתם. כי המקום של בני ישראל זה לא בארץ גושן, בארץ מצרים. נכון שהיה להם שם טוב, נהדר, כל כך טוב היה להם שם, שכל אחד באמת התחתן והקים משפחה, ונולדו לו הרבה ילדים, ואף אחד לא מת, ואף אחד לא ברח, ואף אחד לא זייף, ואף אחד לא, 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 כלום, היה בסדר. צ'יק, 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 התפתחו, התפתחו, התפתחו. כל כך התפתחו, שאם פתאום היה מגיע אליהם משה רבנו ואומר, באתי להוציא אתכם ממצרים, היו שם לאיפה? לארץ כנען. לא, מה פתאום? טוב לנו כאן. טוב לכם כאן. אנחנו נסדר שכשיבוא משה רבנו ויספר לכם את זה, אז איך כתוב? היקוד העם והשתחבו. וואו. איזה מים קרים על נפש עייפה הייתה הבשורה של משה רבנו. מה קרה? הוא בא להגיד לכם, הוא בא להגיד להם, פקוד, פקדתי. יש ארץ ישראל, רבותיי, אנחנו בדרך. איזה כיף. מה קרה? המצרים דאגו לזה. המצרים עשו שיהיה לנו רע שם. זאת אומרת שרע זה לא בעצם משהו אידיאלי. זה לא איזושהי מטרה בפני עצמה. הרע עושה שיהיה טוב. הרע זה כמו של לשים בצק. לא כי רוצים להציק לו, רוצים לעשות לו רע. רוצים שהוא יהיה רך. אחר כך מכניסים אותו לתנור, לא כדי לשרוף אותו שיהיה לו רע. רוצים שיצא ממנו לחם ריחני. כל פעם כשיש איזושהי צרה, היא לא מטרה בפני עצמה, היא איזשהו חבלי לידה. צער של לידה הוא צער גדול, צער קשה. אנשים שעברו את זה יודעות, יספרו לכם כאב באמת גדול, באמת קשה. נו, כל אחד ואחד מאיתנו, מהאנשים, תסתכלנה על הבנים שלכם, על הבנות שלכם. היה כדאי? היה כדאי. זאת אומרת שצער הוא לא מטרה בפני עצמו. אבל כשאתה רואה מה הצער הזה מוליד, תשוב ותנחמנו. תשוב על כל הצרות, אנחנו מוכנים לחזור שוב על כל הצרות כשאנחנו נדע את גודל הנחמה. אז אנחנו עכשיו נמצאים בצרות, לא בנחמה. בינתיים אנחנו בצרות, בעזרת השם נגיע גם אל הנחמה. שימו לב. בין כל יתר הצרות כתוב, וימררו את חייהם. מה פירוש המילה למרר? מר, מר. מר יעקב, מר יצחק, לא, זה לא קשור, זה משהו אחר. מה זה מר? מוצא אני את האישה מר ממוות. מה זה מר? מררו, מר, טעם מר. מר לי מר, מקונן הנביא, מר. רבותיי, יש בפה 5 טעמים, מלוח, מתוק, חמוץ, נכון? מסתבר, אני לא מקצועי, אבל המקצוענים שבכם יודעים, שאין כזה חיישן בלשון שקוראים לו מר, אין כזה חיישן. מר זה לא טעם. מה זה מר? אני אגיד לכם מה זה מר. קחו פעם אחת טיפה אקונומיקה, לא כדאי, לא מומלץ, שימו אצבע באקונומיקה, ואחר כך, טיפ טיפה, תשטפו את זה קודם, שזה לא יהיה מדי חריף, ככה ממש רק שרידים של זה, שימו על הלשון. איזה טעם יש לאקונומיקה? מר. האם הוסיפו משהו מר לאקונומיקה שהיא תהיה מרה? לא. למה אקונומיקה מרה? כי יש בה חומר מעכל. הטעם המר שאנחנו מרגישים בפה זה טעם של עיכול. מי שתוקף את החיישנים של הטעם, או מעכל אותם, במוח שלנו זה מתתרגם כטעם מר. מר זה משהו שמעכל, מסיים, מכסח, מחסל. טעם מר זה מחסל. עכשיו מובן לנו כבר גם כן איזה פרק קטן באנטומיה. יש לנו בגוף כבד, ובתוך הכבד יש מקבוקון קטנצ'יק של מיץ ירוק, שקוראים לו כיס המרה. למה קוראים לו כיס המרה? מסיבה נורא פשוטה. אני לא יודע מי יעיז לשים אצבע ולטעום ולשים בפה, אבל מי שעשה את זה יודע שהטעם של המיץ המרה הוא מר. ורבותיי, לא צריך בשביל זה לטעום כיס מרה מאיזה שזה. לפעמים קורה, אני לא יודע, היום כבר קונים את הדגים שטופים ומנוקים בסופר, אבל כשאני הייתי ילד, קנינו דגים חיים, קרפיונים, אצל אדון וייס, אצל וייס באצ'י. והדגים, אמא זיכרונה לברכה, הייתה חותכת אותם, נכון? ומוציאה את הכבד, ומהכבד מפרידה את המרה. וקורה לפעמים שכיס המרה התפוצץ, לא הצליחו להוציא אותו שלם. מה היו עושים אז? היה צריך לשטוף את כל החלק הזה. למה לשטוף? פשוט מאוד. למה לשטוף? כדי שהדגים לא יהיו מרים. זאת אומרת שכיס המרה עושה שהדגים יהיו מרים. כיס המרה הוא מר. למה הוא מר? למה הוא מר? צריך לשאול אנשים שלומדים את המחלקה שקוראים לה עיכול. יש לזה שם, דוקטור לכל המערכות של העיכול. אז יש לפעמים שומנים קשים שלא מתעכלים. אז הכבד משחרר קצת מיץ מרה בשביל לתקוף את השומנים הקשים האלה ולעכל אותם. באמת לא עלינו, מי שחס ושלום בעקבות איזושהי תאונה, איזו בעיה, איזו מחלה, הסירו ממנו את כיס המרה, מומלץ לו שלא לאכול שומנים קשים כדי שהוא יוכל, לא יודע, לא למדתי את המקצוע הזה. כיס המרה יש בו חומר מעכל. כששמים אצבע על החומר מעכל הזה ושמים אותו אחר כך, לא צריך של בן אדם, אפשר גם של דג. או של תרנגולת. מי היום רואה תרנגולת חיה? היום התרנגולת, אנחנו קונים אותה כבר כפו או שטוף, הכל מוכן. אבל פעם כשהיינו ילדים, היינו הולכים לאדון אפל, כבר התאים זוכרים, לא? ומביאים שם שתי תרנגולות והולכים לשויכת. אדון אפל, זיכרונו לברכה. היה ניצול שואה יהודי יקר. אוי וואי וואי, ואני רק אומר, רק מזכיר מילה אחת על האנשים הטובים של פעם. וואי, נוסטלגיה. רבותיי, די, 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 אנחנו עכשיו לא, עכשיו צריך להמשיך קדימה, לא לבכות על מה שהיה. בכל אופן, כיס המרה הוא מר. מה שמעכל זה מר. יש לנו טעם בחיים, הטעם צריך להיות טוב. מי שבא ולוקח איזמיל ופטיש ומוריד חתיכה מהטעם של החיים, הוא עושה אותם מרים. מוצא אני מר ממוות את האישה. אישה רעה הורסת את החיים. אין ברוך השם, אין לנו כאלה דברים, רק לגוי ממח שימם וזכרם. כתוב, מוצא אני את האישה מר ממוות, אבל מצא אישה מצא טוב. צריך, בקיצור, יש נושאים שלמים של שלום בית, נטפל בהם פעם, איפה היום? כבר עוד 5 דקות אני צריך לגמור. אבל יש מושג שנקרא מר. למה? כי בן אדם מתחתן כדי להתקדם בחיים, לא כדי לכל המילים לשמוע מה אשתו אמרה לו ומה אמר לה ומה את אמרת לי ומה אני אמרתי לאבא שלך, מה את אמרת לאבא שלי ולמה את אמרת לי לאחיות שלי ככה ומתי אנחנו נלך לבית שלך ולבית שלנו ואתה לא אמרת לי וכן אמרת לי ועשיתי ולא עשיתי ואנחנו הלכנו. פעם אחת איזה מישהו בא אלי זוג והוא ראה שהם שותקים, שניהם מתהלכים כמו סערורים, מתהלכים כמו סערורים. מה זה? למה הם לא מדברים? אז הוא שאל אותו, אדוני, למה אתה לא מדבר עם אשתך אף מילה? אני כבר פה נמצא כמה שבת שלמה. אז הוא אומר, היינו אצל מישהו שעושה שלום בית ואמר לנו לא לריב. לא לריב, זה נקרא לא לדבר. אנשים כאלה, זה נקרא הבית, האישה זה מר ממוות. כי כשאני התחתנתי, היה לי תוכניות. בית, יש אישה, ברוך השם, יש ילדים, עכשיו בוא נתקדם עליה, יש קריירה, אפשר לגמור את כל העין יעקב, אפשר, יש הרבה דברים מה לעשות. אבל ברגע שפתאום מגיעה אישה רעה, מתחילה להציק, מתחילה לשגע, ואז כל הזמן אני צריך להגיד לה. ואני אמרתי לך, וזה לא נכון, מה אתה משקרת? אפילו אמא שלך תגיד, ואפילו אבא שלך. אחר כך כשהוא יוצא מהבית, אז הוא חושב, הייתי צריך להגיד לה ככה, ולמה לא כיסחתי אותה? ואיך עשיתי לה? ואיך הבאתי לה? הוא כל החיים שלו נמצא במצב של מעכל. הוא לא מתקדם, הוא הולך רוורס. יש מישהו שהיא מזמיל ופטיש, חותך לו, שובר לו עוד לבנה ועוד לבנה מהחיים שלו. לכן אישה רעה היא מר. דבר מר זה משהו שמסיים. מר ממוות. המוות בעצמו, שר מר, מר, שר מר המוות. כך אומר, מי זה היה שם? מלך עמלק אמר לשמואל הנביא, ואכן שר מר המוות. למוות בעצמו יש טעם מר. כתוב שמלאך המוות יש לו טיפה של מרה בקצה החרב, והוא בכלל לא חותך עם החרב שלו. הוא רק שופך אותה לתוך הפה, והמת מרגיש טעם מר. אני לא הייתי אף פעם מת, והלוואי שב-200-300 שנה הבאה אני לא אראה אף אחד כזה מכל עם ישראל, כולם בריאים ושלמים, אבל זה מה שקורה למת. נפטר לו עלינו, מתחיל להתעכל. המצי קבע ממשיכים לעבוד, זה חומר כימי, זה כמו אקונומיקה. וזה מתעכל. לא יודע מה מרגישים, מה לא מרגישים, כשאין שום דיווחים מהמוח אל הגוף, אל מהגוף אל המוח, אבל העיכול זה משהו מר, זה נקרא מר, שר מר המוות, מר ממוות. וימררו את חייהם, רבותיי, זאת אומרת שהם קיצצו מעצם החיים. יש לנו, כל מה שלא מקצץ מעצם החיים, אני פעם אחת עלה, לא מקצץ מעצם החיים, זה לא מר. הלכתי פעם ברחוב, כתבתי מכה בברך או בירך, או במרפק מאיזה עמוד, מאיזה זה, אני ממשיכה לה, זה לא מר. זה כואב, משפשפים, זה יעבור. אפילו אם צריך לשים את היד בגבס, אפילו אם צריכים לשבת על כיסא גלגלים, זה עדיין לא מר, כל זמן שזה לא מפריע לרצף של החיים השוטף. היו לי תוכניות להגיע לרדיו כל חי, והגעתי. עם מכה בברך, בלי מכה בברך, עם כסף, בלי כסף, תפס אותי גשם באמצע הדרך, לא תפס אותי גשם באמצע הדרך, אלה כל אלה דברים שוליים, לא עוקצים את נפש, לא עוקצים את הנשמה. אז הם ממשיכים. המצריים לא היו סתם רעים לקחת מכות, לקחת מכה, לקחת קוצים, וימררו את חייהם. עשו שיהיה החיים נמאס, שלא יהיה טעם לחיים, שהחיים כאילו ילכו ברוורס, ילכו אחורנית. זה היה אחד הדברים הרעים. לכן כשבא משה רבן ואומר, רבותיי, יש גאולה. יש גאולה, זה נקרא, רבותיי, מתחילים ללכת קדימה, לא אחורה. הימררו את חייהם, זה נקרא שהולכים אחורנית. מתקצץ. בואו נלך קדימה. ואז בני ישראל ישר אומרים, אנחנו מסכימים. יכול להיות שיהיה קשה? יכול להיות. נלך למדבר, וואו, שרף, נחש, עקרב, אין מים וצמאון. הכל יכול להיות. אבל, וכאן מגיע אבל הגדול, אנחנו הולכים קדימה. במצרים אנחנו הולכים אחורנית, אנחנו הולכים ברוורס. אם יש משהו מר, אם יש משהו שאני לא מצליח לקדם אותי, אלא להפך מוביל אותי אחורנית, אני לא רוצה אותו. אם זה נוח וזה טוב ויש כסף ויש זה, זה לא מעניין בכלל. קדימה או אחורה? אם אנחנו עם הפנים קדימה, איזה יופי, הקשיים? נתמודד איתם. אם אנחנו לא קדימה, אז מה אתה מספר? אז יש מזגן, אז יש ניצל, מצופה בסומסום, שטויות! מה זה? אנחנו לא רוצים תענוגות, לא רוצים הנאות, לא רוצים פנן, לא רוצים נעים, רוצים קדימה. כל קושי, כל אתגר, אנחנו נתמודד איתו. הלוואי שלא יהיה קשה, הלוואי שלא יהיו אתגרים, הלוואי שהאקדימה הזה יהיה נעים, שניסה באוטובוסים, עם הסגנים, עם מוזיקה, עם ריפוד, הכל אנחנו רוצים. אבל לא האוטובוס עם הריפוד, עם המוזיקה, יחליט על הכיוון. אנחנו רוצים לירושלים, אנחנו רוצים לבית המקדש, ואנחנו הולכים. אם יש אוטובוס עם מזגן, ניקח אוטובוס עם מזגן, יש אוטובוס בלי מזגן, ניקח אוטובוס בלי מזגן. אין אוטובוס, נשב על עגלה עם סוס. אין עגלה עם סוס, נלך ברגל. אין כביש, נלך על הסלעים. המטרה לא תשתנה. המטרה היא קדימה. אל הגאולה. השבוע, רבותיי, פרשת שמות, אנחנו בדף הראשון של הגאולה. וואו. וואו. עכשיו, ההוא שיושב שם בפסח, בסיבה על צד שמאל, עם בגדים לבנים, עם יין, עם כלים מכסף, והוא מתחיל לדבר על הגאולה, תקשיב טוב, תחזיק בכיסא, עליך הוא מדבר. נכון, הוא מדבר על סבא שלך, הוא מדבר על סבא של סבא שלך, הוא מדבר גם על סבא של סבא של עצמו, הוא בעצמו, אבל בסך הכל, זה אנחנו. פה, מדברים פה על איזושהי גאולה גדולה, אנחנו נכנסים אליה עכשיו. אוי ווי ווי, שנחזה בעזרת השם בעיניים שלנו לראות בקרוב, 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 באמת, שנכנס לתוך הגאולה. אם, כמו שאנחנו, הולוך יילך, כולנו ביחד, הולוך יילך ובנויסה, להפך, בוא יובוי ברינה, כבר אנחנו חוזרים אחרי הולוך יילך, הרבה, שכבר יהיה בוא יובוי ברינה, ממש ככה לגמרי, לתוך הגאולה. שבת קודש, פרשת שמות, הנה כאן. ההתחלה הטובה נהדרת שיהיה לכולנו, מה זה גאולה נהדרת ומקסימה, ושבת שלום, שבת שלום ומבורכת, שבת שלום.